אל האינסוף, פודקאסט של חלל והזמן. ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד ננסה לענות על החידות של היקום, בשפה פשוטה וללא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. טוב, אז אנחנו בפרק מספר 69 של הפודקאסט, ואנחנו מתחילים נושא חדש. הנושא הזה חונה על התפר שבין פילוסופיה לפיזיקה. עכשיו, סיימנו עם מכניקת הקוונטים. סיימנו עם תורת המיתרים. אז באופן כללי, יהיו לנו קצת פחות דברים מוזרים. אני מקווה לפחות. ואולי אתם יכולים להתנחם בזה לקראת הפרקים הקרובים. אנחנו הולכים לדבר על העיקרון האנתרופי. בואו נראה מה זה. אני רוצה שנתחיל מלחשוב על כמה מוזרים אתם. כן, אתם. את רובכם אני לא מכיר אישית, אז אני אספר על עצמי. כמה מוזר אני. נולדתי בישראל. מה הסיכוי להיוולד בישראל? מכל המקומות בעולם, נולדתי פה. יותר מזה, נולדתי בשישה באפריל. 365 ימים בשנה, שיכלתי לבחור, בחרתי דווקא את השישה באפריל. תחשבו על זה רגע, זה הזוי שאתם נמצאים איפה שאתם נמצאים עכשיו. מכל המקומות ביקום, אתם בחרתם להיות בבת ים, או בחיפה, או בתל אביב. אבל לא סתם בתל אביב. בחרתם להיות בחדר שלכם, בבית שלכם. במיקום המאוד מאוד ספציפי בו אתם נמצאים כרגע. עכשיו, סטטיסטית, מה הסיכוי שזה יקרה? קלוש. הסיכוי קלוש מאוד. יותר מזה, יש לכם המון מזל שאתם נמצאים איפה שאתם נמצאים כרגע. כמעט בכל מקום אחר ביקום, כמעט בכל קורדינטות שתבחרו, אתם מיד תקפאו למוות, או תתעדו, או תחנקו, או תתייבשו, או תמותו מוות אחר, מהר מאוד וכואב מאוד. נראה שאפילו בכדור הארץ, בכל המקומות שהייתם בוחרים אקראית על פני השטח, הייתם טובעים. אתם במזל עצום, נמצאים באזור בו אתם לא טובעים ולא מתים ולא נחנקים ולא כלום. האם זה מזל? טוב, לא ברור. זו לא שאלה כל כך פשוטה שחושבים עליה. אנחנו נמצאים במיקום מעולה. כן, יש לנו ביוספירה עשירה בכדור הארץ. יש לנו אוויר. יש לנו חיים. אין ספק שזה מקום נדיר ביקום. כי ברוב היקום היינו מתים ישר. מה אפשר ללמוד מזה על המציאות שלנו? בואו נראה. תראו, אנחנו לא פודקאסט על פילוסופיה, אנחנו פודקאסט על קוסמולוגיה ועל אסטרופיזיקה. אז בואו נסתכל רגע בסקאלה של היקום. זה לא אמור להפתיע אתכם שאנחנו חיים על פלנטה שיכולה להכיל אותנו, בתוך מערכת שמש שיכולה להכיל פלנטה כמו שלנו, בתוך גלקסיה שיכולה להכיל שמש כמו שלנו, ובתוך יקום שיכול להכיל גלקסיה כמו שלנו. זה לא אמור להפתיע אתכם, כי אם אחד משתנים בשרשרת הזו לא היה מתקיים, אז אנחנו לא היינו פה כדי לשאול את השאלה הזו. אם לא היינו חיים על פלנטה שיכולה להכיל חיים, אז לא היינו שואלים את השאלה הזאת על הפלנטה הזו. זה העיקרון האנתרופי. העיקרון האנתרופי, ולא לבלבל עם אנתרופיה, זה נכתב עם E וזה עם A. בכל מקרה, העיקרון האנתרופי הוא עיקרון קוסמולוגי, לפיו הערכים של היקום מתאימים לקיום אנושי. הסיבה לכך שאנחנו לא נחנקים למוות כרגע, היא שהקיום האנושי התפתח להתמודד עם אוויר, שמכיל 80% חנקן ו-18% חמצן בערך. העיקרון האנתרופי מצביע לנו על הטיית הצופה. אנחנו לא אמורים למצוא את עצמנו במקום אקראי ביקום, אלא במיקום ביקום שמוטה לטובת האפשרות שלנו לצפות ביקום אם אנחנו עומדים במקום הזה. על כן, אם אתם בני אדם, אתם יכולים לצפות להיוולד בכדור הארץ. זה הרעיון. עכשיו, יש לעיקרון האנתרופי הזה שתי גרסאות. גרסה חלשה וגרסה חזקה. העיקרון האנתרופי החזק אומר שהיקום שלנו חייב להכיל את המאפיינים המתאימים להתפתחות חיים בתוכו בשלב מסוים של התפתחות היקום. אחת ההשלכות של העיקרון האנתרופי החזק הוא שקיים יקום מעבר ליקום שלנו. אבל זה כבר נושא לפרק הבא. בפרק הזה אנחנו נתמקד בעיקרון האנתרופי החלש. העיקרון האנתרופי החלש אומר שאנחנו חייבים להיות ביקום המכיל את התנאים המאפשרים קיום של חיים. במילים אחרות, הערכים הנפוצים של הפיזיקה לא מקריים. הערכים שאנחנו צופים של הפיזיקה נקבעו בצורה כזו שהיקום יוכל להתפתח סביבנו. עכשיו, תראו. העיקרון האנתרופי החלש אומר שאנחנו אמורים למצוא את עצמנו על פלנטה ולא משייטים בריק שבמרחב הבין גלקטי. עכשיו, זה נשמע טוב, זה נשמע פשוט. אז מה הקטע עם העיקרון האנתרופי? מה טוב בלהגיד שאנחנו חייבים להיות ביקום המכיל את התנאים המאפשרים חיים? זה נשמע כמעט מובן מאליו. אנחנו חיים פה ואנחנו פה. לכן היקום מכיל תנאים המאפשרים את הקיום שלנו. מה הביג דיל? מסתבר שהעיקרון האנתרופי יכול להיות יעיל ולתת לנו כלים רציניים לעבודה שלנו. בואו נסתכל שוב על העיקרון הזה ונבחן אותו יחד עם התצפיות הכי מאכזבות, או לא מאכזבות, לא יודע, של המדע. התצפית לפיה אין חייזרים סביבנו. אין ציוויליזציות חייזריות במאדים או בכל מקום אחר ביקום, לפחות שאנחנו יודעים על זה. התצפית הזו מחזקת מאוד את העקרון האנתרופי. היא מראה לנו שצורות חיים אינטליגנטיות הן מאוד מאוד נדירות לכל הפחות ביקום שלנו. כלומר, אין הרבה צופים אקטיביים ביקום כמונו, כי אנחנו חייבים להיות חיים ביקום שמתאים לנו, ויש המון אפשרויות שהיקום פשוט לא מתאים לנו. ובאותה מידה, יש המון אפשרויות חיים תיאורטיות שהיקום לא מתאים להן. אבל מי אמר שאנחנו כל כך מיוחדים? מה זה צופה אקטיבי? אולי נגדיר את השמש כצופה אקטיבי? או כצופה אינטליגנטי? מה זה צופה אינטליגנטי או אקטיבי? אנחנו מדברים על צורת חיים שיש לה חוויה מנטלית. צורת חיים שמסוגלת לחשוב על עצמה, לחשוב על הרעיונות האלה, ולכן היא קיימת. משהו חצי דקרטיסטי. היכולת שלך לחשוב על היקום קיימת. והיא כנראה, לפחות למיטב ההבנה שלנו, מאוד נדירה ביקום שלנו. נראה שרוב הדברים ביקום לא חושבים על הקיום שלהם, אלא פשוט קיימים. היכולת שלך לחוות את החשיבה על היקום שונה מכל עצם אחר שאנחנו מכירים ביקום. אנחנו חווים את החוויות שלנו. אנחנו שווה החוויות שלנו. על כן, לא משנה כמה הסביבות המאפשרות צופה אינטליגנטי, נפוצות או לא נפוצות, אתם נמצאים על סביבה כזו. לפי העיקרון החלש, זה אפילו רחב יותר. אפילו אם יש רק פלנטה אחת ביקום כולו שמכילה חיים, רק אחת, בכל היקום, אתם נמצאים עליה. זה העקרון האנטרופי החלש. עכשיו, התיאוריה הזו על נדירות כדור הארץ היא בדיוק זו. לפי תיאוריית כדור הארץ הנדיר, טוב, כדור הארץ הוא מאוד נדיר. בלי התנאים המאוד מיוחדים של כדור הארץ, לא יכולים להיווצר חיים. זה בגדול הטיעון. הטיעון הזה הוא חזק, כי הוא מאוד מתאים לפרדוקס פרמי. העובדה שאין לנו שום ראייה לכך שיש חיים תבוניים אחרים בשביל החלב לפחות. או ביקום. אבל בואו, דיברנו על זה, אנחנו לא רואים מספיק טוב מעבר לשביל החלב. על פני השטח, נראה שאנחנו החיים היחידים בשביל החלב. עכשיו נכון, שביל החלב היא גלקסיה עצומה, ואנחנו בקושי מבינים אותה, ומפינו את הכוכבים, אבל בטח לא את כל הפלנטות, ובטח לא הסתכלנו בתוך כל פלנטה, ובחנו האם יש שם חיים. אבל תיאוריית כדור הארץ הנדירה, אומרת שזה מה שיש, רק אנחנו. זה בדיוק מה שהתיאוריה הזו אומרת. כדור הארץ מכיל שורה של תנאים המאפשרים תמיכה בחיים, כפי שאנחנו מכירים אותם, ונראה שאפילו אם רק אחד מהם חסר, אנחנו לא היינו פה. לפי פרדוקס פרמי, יש מחסור עצום בחיים בגלקסיה. היינו מצפים להמון, כי יש מאות מיליארדי כוכבים ופלנטות בגלקסיה. אבל אין המון חיים בגלקסיה. אז איפה כל החייזרים? אם זה באמת ככה, אם באמת אין חייזרים בשביל החלב, זה אומר שכדור הארץ היא פלנטה מאוד מאוד נדירה. אחד ההסברים לכך היא תיאוריית הפילטר הגדול. עליה דיברנו לפני 70 פרקים בערך בתחילת הפודקאסט. יכול להיות שיש מחסום, פילטר, שהסיכוי לעבור אותו הוא קלוש, ורוב צורות החיים פשוט לא עוברות אותו. אולי חיים פשוטים, כמו חיידקים, מתפתחים בכל מקום ביקום. אבל השלב של היווצרות הרב-תאים הוא שלב נדיר מאוד. או שאולי שלב היציאה מהמים. או אולי בכל מקום יש חיים מחוץ למים, אבל חיים תבוניים יש רק פה. או שאולי הפילטר הגדול עוד לפנינו. יכול להיות שמלא פעמים ביקום מגיעים לשלב שאנחנו הגענו אליו, אבל הציוויליזציות המקבילות אלינו משמידות את עצמן בטילים גרעיניים או בטכנולוגיה שעוד לא חשבנו עליה אפילו. אם זה המצב, אגב, הסבירות הגבוהה ביותר היא שגם אנחנו נגיע לפילטר הזה מתישהו, ולכל הפחות נפסיק להתקדם. התיאוריה של כדור הארץ הנדיר היא הרבה יותר אופטימית ממה שתיארתי קודם. לפי התיאוריה הזו, הפלנטות שמסוגלות לתמוך בחיים תבוניים, אפילו ברמות שלנו, מאוד מאוד נפוצות. הרעיון הזה עלה על ידי פיטר וורד ורוברט בראונלי בשנת 2000, בספר שלהם Rare Earth. אני מציע לכם בחום לקרוא את הספר, כי הוא ספר מדהים. בספר הזה הם מציגים שורה של תכונות מאוד מאוד מיוחדות של כדור הארץ שחייבות להתקיים על מנת שחיים כמו שלנו יתפתחו. עכשיו יש שורה של תכונות ואני אזכור אתכם כמה שנראו לי מעניינות במיוחד. קודם כל, אנחנו רוצים למצוא דברים מיוחדים, דברים שיש בכדור הארץ, תכונות שיש לפלנטה שלנו שאין לה הרבה פלנטות אחרות. הכי קל שיש זה להשוות לפלנטות האחרות במערכת השמש. פשוט כי קשה להשוות לפלנטות רחוקות. הן רחוקות מאוד, קטנות מאוד, וקשה לראות אותן. תחשבו כמה קשה, עד בלתי אפשרי, לראות באמצע היום את הפלנטות האחרות בגלל שהשמש מסנברת אותנו. וחלק מהפלנטות האלו אפילו קרובות יותר אלינו מהשמש, ואנחנו רואים רק את השמש. אם אנחנו מסתכלים על מערכות שמש אחרות, קשה מאוד לראות משהו למעט הכוכב העצום במרכז המערכת. אז כשאנחנו משווים את כדור הארץ לשלוש הפלנטות הסיליות הקרובות אלינו, נוגה, מאדים ומרקורי, אנחנו רואים שיש לכדור הארץ שני דברים מאוד מיוחדים שלהם אין. אחד, יש לנו גרעין מאוד פעיל וגדול, ומעטפת מאוד דינמית, ושתיים, יש לנו ירח מאוד גדול. לא יודע אם אלו שני הדברים הראשונים שהייתם חושבים עליהם, כמה אנחנו מיוחדים, אבל כנראה שאלו הרכיבים העיקריים בהם אנחנו שונים, לדוגמה, ממאדים. כי מים על פני השטח, גם למאדים היה פעם. אז בואו נראה למה גרעין גדול ומעטפת דינמית, וגם ירח גדול, חשובים להיווצרות חיים. בואו נתחיל מהגרעין. לכדור הארץ יש גלעין ברזל קשיח, מוצק, שמסתובב סביב עצמו בתוך מעטפת ברזל מותחת חיצונית. הסיבוב הזה של ברזל בתוך מעטפת ברזל יוצר שדה מגנטי, כמו דינמו. זה שדה מגנטי עצום, שדה מגנטי כל כך עצום שהוא מקיף את כדור הארץ כולו. השדה המגנטי הזה מגן עלינו מסופות שמש וכן מחלקיקים טעונים חשמלית שמסתובבים להם מהיקום זכר לכל מיני אירועים קוסמיים. השדה המגנטי של כדור הארץ הוא חליפת המגן הבלתי נראית שלנו. בנוסף לחליפה הזו, מעל החלק של הליבה והברזל הרותח בליבת כדור הארץ, יש את המעטפת של הלבה, סלע מותח. המעטפת הזו היא משהו בין מוצק לנוזל, והיא זורמת מתחת לפני השטח שלנו כל הזמן. מדי פעם אנחנו רואים אותה ישירות, בהתפרצות געשית לדוגמה. התנועה הזו מניעה לוחות טקטונים, ומעלה מדי פעם יסודות כבדים מתוך האדמה לפני השטח. על כן, פני השטח של כדור הארץ מאוד עשירים ביסודות שונים ובמולקולות שקשה מאוד למצוא במקום אחר. אנחנו מדברים פה על מולקולות שנוצרות בתנאים הקיצוניים של המעטפת ועולות על פני השטח של כדור הארץ במסגרת תהליכים וולקניים. בלי המולקולות הכבדות האלה והיסודות הכבדים שעולים לפני השטח, צורות חיים רבות לא היו מסוגלות להתפתח בכלל. ואנחנו מדברים פה על תכונות מאוד מיוחדות של כדור הארץ. בכל הפלנטות הסיליות האחרות במערכת השמש אין פעילות טקטונית רצינית. קשה לנו לדמיין איך חיים מתפתחים ללא המיקס הזה עם היסודות הכבדים והנדירים. עכשיו, אפילו אם התפתחו, הם כנראה היו מושמדים כתוצאה מסופות שמש או דברים כאלה בלי השדה המגנטי. התכונה השנייה שלנו, שהיא מאוד מאוד חשובה, הירח. קשה לזלזל בכמה הירח חשוב לחיים בכדור הארץ. הירח שלנו גדול בצורה מגוחכת, לעומת הירחים של הפלנטות האחרות. לנוגה אין ירחים, והירחים של מרס הם שני אסטרואידים מקופצ'צ'ים שדי במקרה עברו לידו. הירח שלנו הוא הירח הכי גדול במערכת השמש ביחס לגודל הפלנטה. בפער. הירח, הצורה בה הוא מקיף את כדור הארץ, ועוד כל מיני תכונות שלו, הם משהו מאוד נדיר ומיוחד. קודם כל, היווצרות הירח היא מיוחדת. כשכדור הארץ היה צעיר ונמרץ, והכל היה עדיין מלא בלבה רותחת בכל מקום, התנגש בנו עצם עצום. העצם הזה קרה חתיכות מכדור הארץ ונכנס למסלול סביבו. הפגיעה החזקה הובילה לסיבוב מהיר יותר לכדור הארץ, מה שמוביל ללילות קצרים באופן יחסי ליתר הפלנטות. לילות קצרים זה חדשות מעולות לצמחים שעושים פוטוסינתזה, ובלי הצמחים האלו אנחנו לא היינו פה. הירח כנראה בדחיפה האגרסיבית הזו דחף המון ברזל לליבה, וראינו כמה הליבה הזו קריטית להיווצרות שדה מגנטי. בנוסף, ההתנגשות עם הירח הביאה לנו את ההטייה של ציר הסיבוב של כדור הארץ. ההטייה הזו היא בדיוק נכונה. הציר שלנו לא מוטה מדי, ואז היינו מקבלים עונות קיצוניות מדי, אבל הוא כן מוטה מספיק בשביל לקבל מיקס בריא של קיץ וחורף על פני הפלנטה. וגם את זה אנחנו צריכים לזקוף לירח. עד כמה הירח שלנו נדיר ומיוחד? קשה לדעת. הוא בוודאי נדיר. אחרת היינו רואים עוד הרבה פלנטות במערכת השמש מתנהגות בצורה דומה. יכול להיות שהוא כל כך נדיר שאין הרבה פלנטות עם ירחים כאלו על ההטייה של הציר שהם נותנים וכל השינויים במהירות, אולי בכל שביל החלב. יכול להיות. ויש עוד היפותזה מעניינת. יכול להיות שהירח שלנו היה מעורב בתהליך שנקרא אביוג'נסיס. התהליך בו נוצרים חיים מתוך חומרים שאינם חיים. אולי לפחות בשלב הפוטוסינתזה. לפי היפותזה מסוימת, החיים הראשונים, לפחות החיים הראשונים שהם לא על תחתית האוקיינוס או הפוטוסינתזה הראשונה, התפתחה בבריכות שנוצרו מכוחות הגאות והשפל של הירח. אותו תהליך של הרטבה והתייבשות של בריכות יכול להוביל לשורה של תהליכים כימיקליים, ולבסוף ממש להיווצרות של כימיקלים שמתקשרים עם האור בצורה מסוימת. וזה יכול להוביל להיווצרות של התאים הראשונים שמייצרים אנרגיה מהשמש. אז כן, הירח הוא עד כדי כך חשוב. בנוסף, יכול להיות ששתי הנקודות שאלינו קשורות. ייתכן שהירח יצר לנו את הפעילות הטקטונית, בעצם ההתנגשות העצומה הזו. אגב, האפשרות המובילה להיווצרות חיים על כדור הארץ, היא באמת מתוך פעילות געשית בקרקעית האוקיינוס, שהכניסה למים מיקס של כימיקלים מורכבים מהאדמה. הכימיקלים האלו התערבבו עם המים, ויכול להיות ששם הם הפכו להיות מולקולות שמשכפלות את עצמן. לא היה לנו את זה בלי הפעילות הטקטונית בכדור הארץ. עכשיו בואו נראה במה כדור הארץ לא נדיר. פלנטות סיליות הן לא נדירות. פלנטות סיליות שנמצאות באזור ההביטד, כלומר באזור שהוא לא חם מדי ולא קר מדי, כלומר, אפשר לקיים בו מים נוזליים על פני השטח, גם כן לא נדירות. האמת, לא נדירות בכלל. יש לפחות 40 מיליון כדורי ארץ כאלו, רק בגלקסיה שלנו. ואנחנו מדברים פה על פלנטות ציליות, שיכול להיות שיש עליהם מים נוזליים. 40 מיליון. אז כדור הארץ לא מיוחד בהכל, אבל נראה שיש שורה של אלמנטים ייחודיים בכדור הארץ, מעבר למרחק שלנו מהשמש, שאפשרו התפתחות חיים תבוניים בו. והאמת היא שזה ממשיך. מערכת השמש שלנו כולה די נדירה. נראה שאין הרבה מערכות שמש שיש בהן מיקס של פלנטות גדולות וגם קטנות. תראו אצלנו, מרקורי קטנטן, יופיטר עצום. רוב מערכות השמש זה מערכות שמש של יופיטרים או של מרקורים. נראה שלכל מערכת השמש היה תפקיד בהתפתחות החיים אצלנו. יופיטר למשל משך המון אסטרואידים שאחרת היו פוגעים בנו. הוא חסך לנו כמה הכחדות המוניות, ואולי הכחדה אחת שתגמור את כולנו. ואנחנו עוד לומדים על אפקטים נוספים של פלנטות נוספות. וזו הנקודה. זו עיקר הנקודה שאני רוצה שתבינו. צריך המון המון דברים שיסתדרו על מנת שיווצרו חיים. וגם שנוצרים חיים, יכול להיות שלא כולם מובילים לחיים תבוניים. אולי חיים זה משהו נפוץ ביקום. לפחות ברמה של חיים פשוטים, או אפילו יצורים מפותחים כמו יונקים, אבל חיים תבוניים לא. אין המון היגיון באבולוציוני במוח גדול. זה לא באמת עזר לקופי אדם 99% מהאבולוציה. ועדיין לא ברור לנו למה האבולוציה העדיפה מוחות כל כך גדולים למשך כל כך הרבה זמן, עד שאנחנו הגענו, נגיד, כתרבות לפני כמה אלפי שנים. האמת היא שרק בשנים האחרונות, במונחים גיאולוגיים, התחלנו להתנהג שונה מיתר החיות בטבע. אולי זה המחסום שכמעט אף צורת חיים לא עוברת? ויש עוד המון, למשל המיטוכונדריה, אוקיי? המיטוכונדריה, תחנת הכוח של התא, כנראה נוצרה מניסיון כושל של תא אחד לאכול תא אחר, ובמקום שהוא יעכל אותו, הם יתאחדו. וזה תפס העסק הזה. וזה מה שמניע אותנו היום. אולי אם זה לא היה קורה, היינו נשארים צורות חיים חד-תאיות? בשורה התחתונה, נראה שהיה לנו לא מעט מזל. נראה שיש המון מקרים מאוד לא סבירים שקרו בכדור הארץ, שכנראה לא קרו בשום מקום אחר ביקום, לפחות בשביל החלב, ונראה שהם קרו פעם אחת. קשה להבין את ההסתברויות לכך, אבל נראה שההסתברויות להתפתחות חיים מקורה בשורה של תהליכים עם סיכויים קלושים, שאצלנו קרו. קרו אחד אחרי השני, קרו אחד במקביל השני, והובילו להיווצרות של החיים. מה הסיכוי לכך? קלוש. זה בדיוק העיקרון האנתרופי. אנחנו מוצאים את עצמנו במקום היחיד בו אנחנו יכולים להיות. אנחנו מסתכלים מכדור הארץ אל האינסוף הריק שמסביבנו, מכדור הארץ הנדיר שלנו, וזה מה יש. זה מדכא לחשוב שאנחנו היחידים. זה מדכא, אבל יש בזה גם משהו אדיר. אולי אנחנו באמת כל כך נדירים וכל כך מיוחדים, ואולי כדאי שנתחיל להתייחס לחיים שלנו בשבריריות הראויה להם? אולי נשקיע טיפה יותר מאמץ בלא לדפוק את כל העסק עבורנו ועבור הילדים שלנו? מה דעתכם על זה? עכשיו, כמובן, שיש טיעון נגדי חזק לטיעון של כדור הארץ הנדיר והמיוחד, ואנחנו נדבר עליו בפרקים הבאים. אנחנו מדברים מתוך פוזיציה. אנחנו מוטים. העובדה שהגענו באבולוציה, לאן שהגענו, היא פשוט תוצאה של האבולוציה שלנו. יכול להיות שיש עוד הרבה צורות חיים שפשוט לקחו פניות אחרות בדרך. עכשיו, למרות שאנחנו לא יודעים האם יש תכונה מסוימת שהיא ממש הכרחית לחיים, נראה שיש לנו צירוף של תכונות שהוא פשוט נדיר. נדבר על זה בפרק הבא, כשנדבר על הנדירות של היקום עצמו, על רב יקומים, ועל הטיית הצופה שלנו בהקשר של היקום כולו. אנחנו הולכים להרחיב את העיקרון האנתרופי החלש לעיקרון האנתרופי החזק. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. אז היום הצגנו את הרעיון האנתרופי, העיקרון האנתרופי, שעל פניו הוא נשמע מאוד מוזר. העיקרון האנתרופי אומר שאנחנו חייבים להיות במקום המכיל את התנאים המאפשרים את ההתפתחות שלנו. מתוך זה יצאנו לבדוק את עניין כדור הארץ הנדיר. רציתי להראות לכם שבאמת התנאים על כדור הארץ הם נדירים. רוב היקום הוא וקום או קר מאוד או חם מאוד. התנאים כאן הם נדירים ויכול להיות שאפילו ייחודיים. זה העיקרון האנתרופי החלש על קצה המזלג. אנחנו מוצאים את עצמנו במקום היחיד בו אנחנו יכולים להיות. זה יכול להיות מדכא, זה יכול להיות תחושה כיפית כי אנחנו יותר מיוחדים. מה שאתם רוצים תרגישו לגבי זה. בפרק הבא אני רוצה שנרחיב את הטיעון הזה ולא נסתכל רק על כדור הארץ והנדירות שלו, אלא על התנאים ביקום כולו. והאם יכול להיות שאפשר להשתמש בעיקרון האנתרופי הזה מעבר לפילוסופיה? מעבר ל... בכל מקרה, תזכרו שאנחנו כנראה די נדירים. אפילו אם האבולוציה שלנו התאים את עצמה לתנאים הנדירים האלה, אנחנו נמצאים במקום נדיר, וצריך לשמור עליו, בשבילנו ובשביל הילדים שלנו. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסטים של אל האינסוף הם יוזמה שלי להנגשת חקר החלל, נדיר ככל שיהיה, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אחר. הסקרנות היא של כולנו. אני תמיד שמח לשמוע משוב ולקבל פידבק על הפרקים, וכן לקבל ולענות על שאלות שלכם. בנוט של הפרק תוכלו למצוא פרטים ליצירת קשר איתי, וכן אתם יכולים להיכנס לעמוד הפייסבוק אל האינסוף ולעשות לייק שמה. נשמח לקרוא את תגובתכם, וכמובן לתת לנו המלצה של ריוויו של 5 כוכבים באפל פודקאסט, בספוטיפיי, ותמשיכו להזין לכל הפרקים. כל הפרקים זמינים בחינם בכל אתרי הפודקאסטים, כולל זה שאתם כרגע מאזינים ממנו. פרק מוזה לוקח לי כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה, והפודקאסטים האלו מוגשים לכם בחינם ומתוך מטרה אישית שלי להביא את חקר היקום והנדירות שלו והנדירות של כדור הארץ עד אליכם. אז אם אהבתם את הפרק, בבקשה שתפו אותו עם אנשים נדירים בחיים שלכם. שתפו אותו עם אנשים שמאוד מעריכים את הירח, או עם אנשים שמאוד מעריכים את השדה המגנטי שלנו. זה נגיד שווה. שתפו עם כמה שיותר. ושוב, עד הפעם הבאה, תודה תודה על ההקשבה שלכם. טל.